קשת, כל שידורי תורה, היום יום חמישי, שיעורים בהלכה ורפואה, הרב איתיאל אורון.
שלום וברכה. בשיעור הקודם סיימנו את הדיון בעניין השתלות מן המת, והדבר המתבקש הוא שנעבור היום לדון בהשתלות מן החי. אף על פי כן, ישנו עניין נוסף הנוגע לדיון שעסקנו בו בשיעורים האחרונים, שדומני שנלמד רבות ונרוויח אם נעסוק בו היום, וזהו העניין של ניתוחי מתים לצורכי לימוד רפואה. התשתית ההלכתית לדיון בשאלה זו היא אותה תשתית העומדת בבסיס הדיון בהשתלות מן המת. והכוונה היא לאותם האיסורים שבחנו האם הם שייכים כאשר אנו באים להשתיל איברים מן המת. הכוונה היא לאיסור הנאה מן המת, שלגביו ראינו את האפשרות אולי לעקוף אותו כאשר הנאה איננה כדרכה. כמו כן, לאיסור ניבול המת, שעומד במוקד הדיון של ניתוחי מתים. ראינו שישנו לאו מדאורייתא של ניבול המת, אך ראינו על יסוד דברי הרשב"א שהדבר הזה הוא תלוי הקשר. לא כל מעשה שפוגע בגופה נחשב לניבול המת, והדבר תלוי בסיבה שבעטייה החליטו לעשות זאת. בהחלט ייתכן שהדבר הזה לא יוגדר כניבול המת, ולעיתים אף ככבודו, כאשר הדבר נעשה לקיים צוואתו, להביאו לקבר בארץ ישראל, וכן הלאה. בנוסף ראינו את עניין ביטול מצוות הקבורה, שהוא איסור חמור, היות שישנה חובה לקבור את כל אחד מאיבריו של אדם לאחר מותו. לחלק מן הפוסקים החובה הזאת נדחית מפני פיקוח נפש, ולחלק מהם אף פיקוח נפש אינו דוחה את החובה לקבור את כל האיברים, וממילא הם מחמירים בשאלת השתלות איברים. בסופו של דבר ראינו את שאלת גזל המת, ראינו שהבניין ציון, הרב אדלינגר, הרחיב את האיסור לגזול את המת, שלא ברשותו כמובן, גם לפגיעה בכבודו, ועל פי זה אסר את עניין ההשתלות מן המת, עניין הניתוחים כמובן, ועקבותיו הלך שוט מנחת יצחק, אסר השתלות מן המת, אפילו במקום הצלת נפשות, מכיוון שהדבר כרוך בגזל המת שלו ברשותו ופגיעה בכבודו, והמת עצמו איננו חייב ואיננו מצווה על הצלת נפשות. השאלה אם הדיון הזה הוא רלוונטי גם לגבי שאלת ניתוחי מתים שאיננה קשורה בהשתלת האיברים, ואיננה קשורה בהצלת נפשות מיידית. השאלה הזאת עלתה בפני רבי יחזקאל לנדר בשו"ת נודע ביהודה. הוא נשאל לגבי מקרה שאירע בלונדון, כאשר חולה מת מאבן שהייתה בכיסו, כך מופיע שם בשו"ת, כמובן שהכוונה לאבן שהייתה בכיס המרה, ככל הנראה, לא בכיסו של הז'קט. הרופאים בלונדון רצו לנתח את הגופה, ושאלו שם את אחד מן הרבנים המקומיים, האם הם יכולים לנתח את הגופה לאחר המוות, וזאת בכדי ללמוד יותר על המחלה, ולדעת כיצד לרפא מקרים נוספים כאלו בעתיד, אם יקרו. הסברה להתיר הייתה שהדבר הזה הוא אכן משום כבודו של מת, כי על ידי זה, כך בדברי השואל, יהיה רווח והצלה על ידו לצורך העולם. והם התפלפלו שם, חכמי העיר, לכאן ולכאן, ורצו לבנות גם על יסוד דברי הרשב"א, שתיר את הניבול לכבודו של מת, וגם ענייני הצלת נפשות. והנודע ביהודה, לאחר שמביא את הדברים שהובאו בשאלה, כותב את הדברים החריפים הבאים. אבל אני תמה, הלא אם זה ייקרא אפילו ספק הצלת נפשות, אם כן למה לכם כל הפלפול, והלא זהו דין ארוך ומפורש, אפילו ספק דופי שבת החמורה, ומשנה מפורשת ביום, וכל ספק נפשות דוחי שבת, ולא ספק שבת זו, אלא אפילו ספק שבת אחרת. ואומנם, כל זה ביש ספק סכנת נפשות לפנינו, כגון חולה או נפילת גל, אבל בנדון דידן אין כאן שום חולה הצריך לזה. רק שרוצים ללמוד חוכמה זו, אולי יזדמן חולה שיהיה צריך לזה. ודאי, דלא דחינן משום חשש הקלה זו, שום איסור תורה או אפילו איסור דרבנן. שאם אתה קורא לחשש זו ספק נפשות, אם כן יהיה כל מלאכת הרפואות, שחיקת ובישול סמנים, והכנת כלי איזמל להכזה, מותר בשבת. שמה יזדמן היום או בלילה, חולה שיהיה צריך לזה. ולחלק בין חשש לזמן קרוב לחשש לזמן רחוק קשה לחלק. וחלילה להתיר דבר זה. ואפילו רופאי האומות אינם עושים ניסיון בחוכמת הניתוח על ידי שום מת, כי אם בהרוגים על פי משפט או במי שהסכים בעצמו בחייו לכך. ואם אנו חס ושלום מקילים בדבר זה, אם כן ינתחו כל המתים כדי ללמוד סידור איברים הפנימיים ומהותם, כדי שידעו לעשות רפואות לחיים. ולכן האריכות בזה הוא ללא צורך, ואין בזה שום צד להתיר. לדעתי שגגה יצא מלפני כבוד מעלתו שמהר להשיב להקל. הנודע ביהודה קובע שישנו איסור לנתח מתים לצורך לימוד רפואה. ניתן להתיר את האיסור הזה כאשר יש בפנינו חולה שנתון במצב שניתוח של גופה עלול להועיל לנו ולעזור לנו להציל את נפשו. דהיינו, נפטר אדם מאותה מחלה שהחולה סובל ממנה, ואנו ננתח את גופתו על מנת ללמוד על המחלה, ואולי נצליח להפיק משם איזושהי תועלת, הדבר הזה יהיה מותר. אבל אם אין פיקוח נפש בפנינו, הדבר אסור. והוא מנמק זו בשני נימוקים. נימוק אחד, איזשהו חשש שהדבר יביא לאינפלציה בניתוחי מתים, וכל מי שרוצה ינתח, סליחה, כל רופא ינתח את כל הגופות שיבואו בפניו. הוא אומר, זה דבר שאפילו רופאי אומות העולם לא נהג. דבר שני, יותר עקרוני, אומר הנודע ביהודה, אם אני מתיר לעבור על איסורים מדאורייתא, משום חששות רחוקים שאינם באמת פיקוח נפש, אלא עלולים להיות פיקוח נפש, הרי שאני מבטל את כל איסורי רפואה בשבת. כי הטיעון הזה יכול לעמוד בבסיס טענה שתאמר, בוא נתיר להכין תרופות בשבת, אף על פי שיש בכך משום מלאכת תוכן, ובוא נתיר להתקין כלים לניתוחים ולפעולות שונות בשבת, מכיוון שאולי יהיה מישהו חולה שיצטרך את הטיפול, אולי מישהו יצטרך את התרופה, אולי מישהו יצטרך ניתוח, וכן הלאה. לא יעלה לומר דבר כזה על הדעת, לא יעלה על הדעת. וממילא, אומר הנודע ביהודה, כל ההיתר לעבור על איסורים מדאורייתא במקום הצלת נפשות, זה רק כאשר הצלת נפשות אכן נמצאת כאן באופן מוחשי, הסיכוי להציל נפש נמצא כאן, מכיוון שחולה מסוכן מוטל בפנינו. דברים דומים עליה חתם סופר, פשוט שלא בסימן שין למדוו ביורדיה, דן בשאלה של מי שרוצה לתרום את גופו למדע לאחר מותו, והוא אומר באופן נחרץ, כל ההיתר הוא כאשר יש לפנינו חולה שיש לו מכה כיוצא בה, ורוצים לנתח המת הלז לרפואתו של זה, קרוב לוודאי דמותר. אבל נידון שלפנינו, מי שרוצה למכור עצמו בחיותו לרופאים שינתחו אחר מותו ללמוד ממנו הלכות הרופאים, הדבר הזה, עליו אומר החתם סופר, הנה זה איננו נכנס בגדר פיקוח נפש כלל וכלל. כי אם כן, כל לימודי הרופאים ידחה שבת. אז הוא ממשיך ואומר, וגם משום ניבול, אם על ניבול של עצמו לא חס, כל שלא חס על כבוד קונו, ראוי לו שלא בא לעולם. אומר החתם סופר, ההיתר היחיד של ניתוחי מתים הוא כאשר אנו נציל נפש, או שיש סיכוי שנציל נפש באופן מיידי כתוצאה מכך. אבל בשביל להתיר לרופאים, לתת להם ללמוד רפואה, הדבר הזה נאסר, ויש בו גם משום פגיעה בכבודו של הקדוש ברוך הוא, שבא לידי ביטוי בצלם אלוקים שנמצא באדם. וזו באמת גישה רווחת בדברי האחרונים, והיא נפסקה להלכה גם במערם שיק, תלמידו של החתם סופר, גם בציץ אליעזר הרבה שנים מאוחר יותר, וגם אצל רבי חייא יעקב ויינברג בשו"ת שרידי אש, ואנחנו נחזור לדברים שהוא אומר בנידון שלנו בהמשך. לעומת האחרונים האלו, נודע ביהודה וחתם סופר שטוענים שעקרונית זה אסור, אבל אפשר להתיר את זה במקום פיקוח נפש מוחשי, מיידי, הבניין ציון כמובן עושה. שהבניין ציון בונה את שיטתו על כך שאין חובת הצלת נפשות המוטלת על המת, ואיסור ניבול המת, כן, ופגיעה בגופתו כרוך בגזל שלא ברשותו. הדבר הזה איננו יכולים לעשות, הרי זה כגזל שאין לו הישבון. אומנם הוא משאיר את אותו פתח שהזכרנו גם הפעם הקודמת, שאם תהיה הסכמה מחיים, ניתן אולי להתיר במקרה כזה. המנחת יצחק הולך בעקבותיו של הבניין ציון, הוא נאמן לשיטתו, כפי שהוא כתב לגבי השתלות האיברים שעשו בגלל דברי הבניין ציון, כך גם לגבי ניתוחי מתים. הוא אומר באופן נחרץ, בחיי גוונה אסור, וגם למתירים, במקום שיש צורך פיקוח נפש, זה רק רשות, בהסכמת משפחתו. ואז הוא ממשיך ואומר, כל זה להלכה ולא למעשה, ובפרט בזמננו דיודעים שהרופאים חשודים לומר שזה לתועלת החולים ולא היו דברים מעולם. אומר המנחת יצחק, וקצת על סמך ניסיון, ככל הנראה, שגם מי שמתיר במקום פיקוח נפש, וזה רק בגדר רשות, וזה לא מצווה ולא חובה, גם הוא מן הסתם יסתייג, והדבר הזה לא רלוונטי בזמנו, בזמן כתיבת התשובה שהמנחת יצחק כותב, וזאת משום שהרופאים אינם נאמנים לומר שבאמת הדבר נדרש להצלת נפשות ולא סתם ללימוד רפואה. ייתכן שהמנחת יצחק יודע אם מדובר ברופא ירא שמיים או באיזשהו מנגנון פיקוח שיכול לוודא את הנתונים שהרופאים אוסרים, אבל באופן כללי שיטתו היא להחמיר בעניין הזה. אם כן, ראינו שהמתירים מתירים בתנאי שיש חולה בפנינו. והאוסרים אוסרים אף על פי שיש חולה מסוכן בפנינו. ההגדרה הזאת של חולה מסוכן בפנינו טעונה באור. האם צריך לקחת אותה במובן המצומצם שלה? אדם חולה ששוכב בפנינו שחולה באותה מחלה שהנפטר סבל ממנה? או שמה ניתן להרחיב אותה ולומר גם אם החולה לא נמצא ממש בפנינו אבל אפשר להגיע אליו? או שמה אפשר להרחיב אותה הרבה יותר ולומר שלא מדובר בחולה אלא מדובר במחלה? במחלה שנמצאת בפנינו, הכוונה היא, אף על פי שאף אחד לא חולה בה כרגע בבית החולים שלנו, אף על פי כן, היות שקיימת מחלה כזאת, והיא מחלה שיש למצוא לה פתרון, ויש ניסיונות למצוא לה מזור ומרפא, אולי הדבר הזה מוגדר כחולה בפנינו. אכן הדברים האלו מופיעים אצל החזון איש, כך הוא כותב ביורדיה סימן ריש חט, ואין החילוק בדברי הנודע ביהודה בין איתה כמן לליתה כמן, אלא אם מצוי הדבר הזה מאוד משמעותי, הוא מרחיב גם כן, מסביר שמה, שההבחנה איננה בין חולה שנמצא בפנינו לחולה שלא נמצא בפנינו, אלא בין מחלה שנמצאת בפנינו, או לבין מחלה שאינה נמצאת בפנינו. על פי זה, כמובן בימינו, לצערנו יש מחלות רבות שהן מחלות נפוצות, כמחלת הסרטן, על גווניה וענפיה השונים, מחלת האיידס וכן הלאה, על פי דברי החזון איש, הפשט שהוא קורא בדברי הנודע ביהודה, יהיה מותר לנתח מתים על מנת ללמוד אודות דרכים אפשריות לריפוי המחלה, או על מנת להתחקות על דרכי פעולתה של המחלה, אף על פי שאף אחד לא מונח בפנינו כרגע, ובידינו להציל אותו, אלא רק על מנת ללמוד אודות המחלה, מכיוון שזה יוביל אותנו בעתיד להצלת נפשות. כן, זה מופיע גם דברי הרב אריאלי, דבריו צוטטו בסיכום כנס תורה שבעל פה. הדבר הזה מופיע אצל עוד אחרונים, וביטוי מאוד מעניין מופיע אצל האגרות משה, שכותב שכל ההגדרה של קרוב ורחוק בימינו, עם התפתחות התחבורה שהתפתחה ועברה כברת דרך, מאז ימם של הנודע ביהודה ועד ימינו, קשה לומר שיש כמעט דבר כזה חולה רחוק. כן? כך שגם אם אינני מרחיב את ההגדרה למחלה ונשאר עם ההגדרה של חולה, מה זאת אומרת קרוב ורחוק? היום אפשר להגיע תוך כמה שעות ולהציל חיים של חולים ביבשות שונות מעבר לאוקיינוס, ועל כן אין כמעט מציאות שבה אנחנו נאסור ניתוחי מתים, על פי הדברים הללו. בכל אופן, יש לזכור שראינו את דברי האחרונים הללו, שמתירים בגלל שהדבר יוביל להצלת נפשות, ולא ללימוד נטו. לשם כך, כפי שראינו, אנחנו דורשים את ההגדרה של חולה בפנינו, ואנחנו מוכנים ללכת להרחיב אותה, בהחלט הרחבה נאותה, הרחבה גדולה, אבל עד גבול מסוים בסופו של דבר. כך הם הדברים, כאשר אנו עוסקים בשאלה הפרטית, המקומית, האם מותר לנתח גופה מסוימת או לא. אבל השאלה הזאת נשאלה ברמה הרבה יותר גבוהה. ברמת המדינה. מהי המדיניות ההלכתית של הרבנות הראשית לישראל בשאלת ניתוחי מתים? ניתן לומר, לכאורה, היה ניתן ללכת בכיוון של, כן, אנחנו הולכים בעקבות כל הפוסקים שציטטנו, ואנו פוסקים שניתוחי מתים מותרים רק לצורך הצלת נפשות מיידית, או טיפול במחלות שהן מחלות נפוצות, או חולים במחלות שנמצאים במקום זה או אחר. אבל רק כדי ללמוד יותר טוב על איבריו של אדם, כיצד הם פועלים וכולי, את זה לא נתיר. ובייחוד, שהתופעה והכלי של ניתוחי מתים ללימודי רפואה הוא כלי שעושים בו פחות ופחות שימוש, ככל שהטכנולוגיה מתפתחת וניתן להשתמש בהדמיות ממוחשבות שונות, ממילא למה להתיר את זה? מצד שני, ניתן אולי להעלות שיקול שנובע אולי ממושג שאנחנו מכירים פחות, הלכות ציבור. ולומר שהאינטרס הציבורי הוא להתיר ניתוחי מתים באופן רחב יותר. היתר גדול יותר, היתר משמעותי יותר. בהקשר זה, ראוי לעיין בדבריו של רבי חיל יעקב ויינברג בעל השרידי אש, במכתב שהוא כתב לרב קלמן כהנה, שהיה סגן שר החינוך, בתקופה שבו הוא כתב את זה, בדיוק בשאלה הזאת של מה צריכה להיות המדיניות ההלכתית במדינת ישראל, לגבי ניתוחי מתים. אולי נקדים כמה מילים לגבי רבי חיל יעקב ויינברג, שנולד ברוסיה בשנת 1885, ונפטר בשנות ה-60 בשוויץ, למד בכמה ישיבות, והיה שילוב מיוחד של איש השכלה, ואיש הגות, ואיש מוסר, ולמדן מן המעלה הראשונה, היה ראש בית המדרש לרבנים של, על שם הרב הילדסהיימר בברלין, עד שהוא נסגר על ידי הנאצים, הוא נעצר על ידי הנאצים, והונה קשות על ידי הגסטאפו ובמחנות, והדבר הזה השפיע ובאמת הותיר בו סימנים וצלקות לכל ימי חייו מבחינה גופנית, אף מבחינה נפשית היה מדובר באישיות חזקה ביותר שחינכה דורות של מנהיגים ומנהיגי ציבור ורבנים ותלמידי חכמים בכל תחומי ומחמני התורה, ואכן אנו נהנים מאוד ומפיקים רבות מלימוד התשובות שלו שהודפסו בשו"ת שרידי אש על חלקיו השונים. אם כן הוא נשאל לגבי המדיניות ההלכתית שצריכה להיות במדינת ישראל, לגבי ניתוחי מתים. מה שהוא כותב, לאחר שהוא כמובן מסייג, שהוא איננו חלק מן הרבנות הראשית, הוא איננו חי בישראל, והוא אינו כדאי והגון לדון בשאלה ולהכריע בשאלה, וברור לנו שלדעתו משקל רב, כותב השרידי אש כך. יש צורך להדגיש שבזמננו שאלת ניתוח המתים היא שאלת המדינה ושאלה של האנשים במדינה זו. לפני הגאון הנודע ביהודה עמדה שאלה זו כשאלה פרטית, לכן הוא צדק בהוראתו. אך בזמננו היא שאלה של העם כולו, ושאלה של המדינה ומעמדה בתוך העולם הגדול, שמאזין ומקשיב לכל המתרחש בארץ באוזניים קשובות. ואין צריך להיאמר כי יחס העולם התרבותי למדינתנו החדשה, הוא אחד הגורמים החשובים המקיימים את ארצנו, ואחד התנאים החשובים ביותר למען ביטחון המדינה וביטחון חיי האנשים השופנים עליה. בהקדמה זו אומר השרידי אש, ש... אי אפשר להשליך מן הדיון בשאלות פרטיות, שזהו הדיון שבו דנו, שאותו דנו חתם סופר ונודע ביהודה וכל הפוסקים שהזכרנו מקודם, לבין השאלה של קביעת מדיניות של מדינה. הוא אומר, הדבר הזה כרוך בשיקולים הרבה יותר רחבים. למשל, היחס של העולם החופשי אל המדינה נגזר פעמים רבות מתרבותה של המדינה, מקדמתה של המדינה, ככל שהמדינה תהיה נחשלת יותר, פחות מפותחת, כך גם היחס של העולם יהיה פחות אוהד, והדבר הזה יש לו משמעות רבה, והוא נוגע ישירות גם לשאלת הביטחון. מוסיף השרידי אש ואומר את הדברים החדים והברורים הבאים. צריך לזכור ולא להסיח את הדעת אף רגע אחד מן העובדה כי אי אפשר למדינה להתקיים בלא בתי ספר לרפואה, שמלמדים, מגדלים ומחנכים צעירי המדינה לרופאים משמשים ברפואת חולים. ובמדינתנו החדשה, הנחיצות עוד יותר גדולה מכמה וכמה טעמים. אי אפשר לעלות על הדעת, כי אפשר לצאת ידי הצורך ברופאים גויים, או ברופאים שנתחנכו בחו"ל. אף משוגע וחסר דעת לא יאמר כן. ודבר זה הוא גם כן מן הוודאות הגמורות, כי אי אפשר להתקדם במדע הרפואי ובייחוד במקצוע הכירורגיה, בלא ניתוחי מתים. שהרי יש כמה מחלות שאי אפשר להכירן ולעמוד על טבען בחיי החולה, ורק על ידי ניתוח גופתו אפשר לעמוד על טבעה של המחלה שהביאתו למוות. ולפעמים מתגלים על ידי הניתוח אופקים חדשים להבנת שורשי המחלה ואופני רפואתה. והשאלה עומדת לפנינו, איך אפשר לקיים לימוד חוכמת הרפואה בארצנו אם נאסור את ניתוח המתים בכלל? ומה יאמרו אוכלוסי ישראל הרבים בארץ אם יוציאו קול כי מצב הרפואה ירוד מאוד מפאת איסורי הרבנים? ואיך נעמיד פנים אם יוציאו עלינו שם רע שאנחנו הם המעכבים את הקדמה הרפואית בארץ? נוכל בעזרת השם לקיים את התורה בארץ אם נוכיח שתורתנו היא תורת חיים, וטעם זה כדאי הוא להקל את החומר שבדבר, ובפרט שיש רבנים גדולים המקלים בדבר. רגיל הייתי להחמיר בשאלה פרטית של רופא פרטי, ראה בספרי בסימן קופיוטט. אולם כיום, שהשאלה נוגעת לכלל ישראל ולמדינת ישראל, איני יכול לאסור, כי ברור לי שהאיסור יגרום לפירוד המדינה מן הדת חס ושלום, ורופאי ישראל המלמדים חוכמה זו באוניברסיטאות שבארץ לא ישמעו לנו. דברים נוקבים אלו של השריד האש מצביעים כאן על שיקול דעת רחב שלוקח בחשבון מרכיבים שאינם נוגעים ישירות לשאלה ההלכתית של ניתוחי מתים, אלא הם נוגעים לשאלה כיצד קובעים הלכה ומדיניות ציבורית על פי התורה למדינה. וזה כמובן תחום שאין לנו ספרות ראשונים ואחרונים לגביה. זכינו למדינה עוד לפני פחות מ-60 שנה, וככל שהזמן מתקדם, הספרות והפסיקה מתייחסת יותר ויותר לשיקולים הללו, ייתכן שלא די הצורך, הרב גורן דיבר על כך רבות, על הצורך לייסד הלכות ציבור, שמוציאות, שדנות בהלכה מנקודת מבט שונה לחלוטין מזו שנכתבו כל התשובות, או רוב התשובות שנמצאות בספרות הענפה של השאלות ותשובות. לא מנקודת ראות פרטית, אלא מנקודת מבט ציבורית. מדינית. לענייננו, אומר השריד האש, אי אפשר לנהל מדינה בלי רופאים, ואי אפשר לנהל את מדינת ישראל רק מתוך הסתמכות על רופאי אקום או רופאים שילמדו בחול. הדבר הזה איננו הגיוני. עוד יודעים שאי אפשר ללמוד רפואה ברצינות בלי להתיר ניתוחי מתים, בלי לאפשר ניתוחי מתים, בייחוד אם צריכים רופאים שיתעסקו בכירורגיה, בפנימאות, וכן הלאה. ועל כן, אם מחברים את שני הדברים הללו, יוצא שראוי להתיר, למצוא את הדרך בכל אופן, להתיר את ניתוחי המתים, ולהגדיר זאת כצורך, ולהתיר את הניתוח. והוא מוסיף שיקול שמרטיט את הלב לראות עד כמה הוא עדיין רלוונטי, שמה יקרה אם הכל שיצא יהיה שמדע הרפואה בארץ איננו מתקדם, כי אי אפשר להתיר ניתוחי מתים, והדבר הזה נובע מהוראותם של הרבנים. הרי מדינה שקמה ומנסה לעצב את זהותה ולמצוא את הדרך לחיות ביחד דתיים ושאינן דתיים, איננה יכולה להרשות לעצמה את הקרע הזה, וחכמי ישראל אינם יכולים להרשות לעצמם שתורת ישראל תהפוך להיות תורה שבעיני הציבור איננה תורת חיים. שתורת ישראל כביכול מעכבת את מדע הרפואה. ברור שגם לדברים הללו יש גבול, ואנחנו לא נתיר כל איסור רק כדי שמבחינה תדמיתית נראה טוב יותר, ונראה שהתורה הולכת עם החיים, כי אז אנחנו נחצה את הקו שמפריד בין אורתודוקסיה לבין תנועות אחרות. אבל אומר השריד האש, היות שיש על מה לסמוך כאן, עלינו להוכיח שהתורה היא תורת חיים. עלינו להוכיח שרבנים לא רק שאינם מעכבים, וניצבים מנגד, מן הצד השני, לדיונים של שיפור המדע וקידום המדע, אלא יכולים לתמוך בו, יכולים להראות כיצד על פי דין תורה הדבר מתאפשר, ולתת לו את ההכשר הראוי, וכך לנסות ולקיים מדינה שבה הדת והמדינה אינם נפרדים זה מזה. מעניין מאוד מאוד לראות איך מתוך שאלה הלכתית שלכאורה מאוד ברורה, הגענו לדיון בזכותו של השריד האש, זה צהל, הגענו לדיון משמעותי בדבר שאלת הפסיקה בשאלות ציבוריות. בסופו של דבר חוות הדעת הזאת נלקחה בחשבון על ידי הרבנות הראשית, ואולי נתייחס לכך בהמשך, אכן נוסחו תקנות וגדרים מאוד ברורים להיתר ניתוחי מתים במקומות שונים. עוד צריך לומר שישנם פוסקים, שאכן הוזכרו כאן ברמז על ידי השרידאש, שלא הגבילו את ניתוחי המתים, את היתר ניתוחי המתים לצורך לימוד רפואה, רק למקרה שבו יש חולה בפניהם. יסקיל עבדי, הרב עובדיה עדיה והרב עוזיאל, פשוט משפטי עוזיאל, באמת חולקים על כך, וכותבים שהיות שלימוד הרפואה הוא תהליך ארוך, אני לא יכול להמתין עד שיהיה חולה בפניי בשביל להתיר ניתוח של גופה. כי עד שאני אסיים לנתח וללמוד את התוצאות, אני כבר לא אוכל להציל את הנפש. כן? ועל כן כותב יסקיל עבדי, אפשר שגם כשאין החולה לפנינו יכולים לדחות ניבול המת להצלת נפשות בעתיד. אפשר גם המת ניחלה בזה, לזכות במצוות הצלת נפשות הגדולה הזאת בעתיד, כיוון זה אי אפשר בלאו הכי. במילים אחרות, אם אנחנו נימנע מלהתיר ניתוחי מתים, בגלל שאין חולה בפנינו, כדברי הנודע ביהודה וחתם סופר, למעשה אנחנו אומרים שאין אפשרות לנתח מתים, אין אפשרות לקדם את מדע הרפואה. וכך כותב הרב עדיה בהמשך התשובה, אם לא נמצא שום אופן של היתר, לא יימצא שום רופא במדינה שידע ויכיר במלאכת הניתוח, ותרבה הסכנה חס וחלילה בחולים הזקוקים לניתוח מעין מושיע. ואם נצריך את הרופאים לנסוע לחול להתלמד, תגדל האיבה והשנאה לעם ישראל כולו, וביותר למדינת ישראל, כאשר יבחחו וידעו כי מותר להתעלל בגופות העינם יהודים, מה שעשו בגופות היהודים, ואין לך פיקוח נפש גדול מזה. הוא גם מעלה שיקולים פה של הלכות ציבור, הוא חושש גם משנאה לעם ישראל כולו בעולם, איזושהי התגברות אנטישמיות, שתיגרם על ידי זה שרופאים יוכלו רק לנתח גופות של אקום בחול, כביכול להתעלל בגוויות של מתי אקום, ולא עושים את זה למתי ישראל, ומצרף את זה לאותו עניין עקרוני שהוא העלה קודם לכן, שהצלת נפשות בעתיד מחייבת ניתוחי מתים גם כאשר אין חולה בפנינו. וכך ניתן לסכם את הדברים, במקום פיקוח נפש, למעט דעת הבניין ציון ומנחת יצחק וסיעתם, לרוב האחרונים הדבר הזה מותר, וכך פוסקים להלכה רוב הפוסקים. לצורכי לימוד שלא במקום פיקוח נפש, אז ראינו שיש לנו הרחבה של הגדרת חולה בפנינו, או בהישענות על התפתחות הטכנולוגיה והאפשרות התחבורה והתעבורה המהירה ממקום למקום, ולומר שכל החולים יכולים לחשב בפנינו, או מתוך ראיית המושג חולה בפנינו כמחלה ולא כחולה. בסופו של דבר ראינו את אלו שמתירים את העניין, מכיוון שהלכות הציבור מחייבות לטובת מדינת ישראל, לטובת הרפואה, מערכת הרפואה בה, ולטובת הדת והמדינה והיחסים ביניהם, שנתיר את העניין הזה. במקום המדינה, הרבנות הראשית נתנה הנחיות מפורשות מה לעשות עם ניתוחי מתים, זה הפך להיות חוק האנטומיה והפתולוגיה. ברבות השנים החוק הזה נפרץ והביא לניתוחים שלא נעשו על פי התקנות ועל פי החוק, וזה הוביל לסערות ציבוריות גדולות בשנות ה-80, והדבר הזה הוביל לתיקונים שונים לחוק, ובסופו של דבר התקנות האלו הן נשענות על מה שהעלינו מקודם, ניתוחים מותרים לצורך חולה בפנינו, עדיף שתהיה הסכמה של המשפחה, וכפי שהזכרנו לגבי השתלות איברים, הדבר יעשה בניבול מינימלי, כל מה שנשאר יובא לקבורה, וכן הלאה. רק נעיר כמה הערות לסיום, ניתוחי מתים אינם נזקקים רק ללימוד רפואה, אלא גם לפעמים לסיבות משפטיות, לבדוק כיצד נרצח פלוני, או האם אלמוני הוא באמת הרוצח, האם גם בנסיבות כאלה מותר לנתח את המתים, כאן לא מדובר בהצלת נפשות עתידית. אז יש כאלו שכתבו שהדבר הזה הוא אסור. למה? כי כבודו של מת מחייב להביא אותו לקבורה בשלמות, ושאלת זהות הרצח שלו, אם כן ימצאו אותו או לא ימצאו אותו, לא כל כך נוגעת, איננה כל כך לכבודו, ודאי לא באותה רמה של קבורת הגופה בשלמותה. לעומתו יש מי שכתב, לעומת החולים אלו יש מי שכתב ש... להפך, כבודו של מת שימצאו את הרוצח ועושים לעשות כל מה שאפשר בשביל למצוא את הרוצח, ובכלל זה גם לפתוח את הקבר, לנתח את הגופה ולבדוק בדיוק מה קרה שם. יש לכך גם צד שני, לפעמים נתיחת הגופה עשויה לסייע להציל אדם מגזר דין מוות או ממאסר, והדבר הזה לכאורה יכול להיות שקול כצורך להתיר את העניין הזה. הצלח דייק מהשולחן ערוך, שלפעמים באמת לא נוהגים באמת בדרך מקובלת, משום שרואים את החריגה מכך לכבודו. למשל, מי שמת, קוברים אותו בתכריכים. מי שנרצח בגלל שהוא יהודי, קוברים אותו בבגדיו על מנת להעלות חימה לפני הקדוש ברוך הוא, שיקום את נקמתו. כך שאנחנו קוברים אותו בבגדים מגועלים בדם, בלי לעשות שום שינוי ושום טהרה ושום דבר, ולכאורה זה ביזוי, אבל לא, היות שזה נעשה מסיבות חיוביות, הדבר הזה הוא לכבודו. על יסוד זה, פסק הרב אלישיב להתיר לנתח גופות על מנת להביא את הרוצח על עונשו. סייג זאת בתנאי שהעדויות והמערכת המשפטית והראיות שהובאו הם ברמה כזאת שסביר להניח שבאמת הרוצח יבוא על עונשו. בקשר זה מעניין לראות מה כתב הרב דיקוצ'ינסקי בגשר החיים, שכתב שכל מי שמת במיטה לא טבעית על ידי אסון, שמצד חוק המדינה מוכרחים לנתחו, והרבה פעמים נוגעת הבדיקה למת וליורשיו, אין מקום להשתדל ולמנוע זאת, ואף אין בכך כל כך משום ביזיון, אחרי שכך נהוג מצד הממשלה בכל מתים שכאלה. אמירה מאוד נחרצת של גשר החיים, שאומר, כל עוד זה נעשה לצורך החוק, זה מוגדר צורך, מוגדר מנהג המדינה, אין בכך ביזיון. הרב הרצוג גם כתב שכדי לדאוג שהחברה תהיה חברה מתוקנת, על מנת להרתיע פושעים, יש לסייע לממשלה בכל דרך שאפשר, ובכלל זה גם להתיר כאן את ניתוחי המתים, וכך באמת הרבנות הראשית פסקה, כך גם הציץ אליעזר. אמנם, יש מולן פוסקים אחרים ידועי שם, דוגמת הרב רוזנר, שכותבים שלצורך זה אין לנתח, ואפילו חללי מלחמה לצורכי זיהוי, לא ברור שמותר לנתח במקרה כזה בגלל ניבול המת. הדבר הזה הוא, ראינו כבר, הוא מחלוקת אחרונים בין השואל ומישי ובין התשובה מהעבר, ראינו זאת לפני כמה שיעורים בשאלת ניתוח מת עבור התרת, למטרת התרת אגונה. בכל אופן, לסיכום החלק הזה, הרפואה המשפטית באופן כללי יש בהחלט על מי לסמוך להתיר אותה, הן לטובת כבודו של המת, הן לטובת הצלתו הפוטנציאלית של חשוד ברצח, ומצווה לעשות ולסייע בידי השלטונות בכל מה שאפשר לעשות על מנת לתקן את העולם, כל עוד יש בסיס הלכתי להישען עליו. בדברים אלו סיימנו באמת את דיוננו בעולם המתים. בעזרת השם בפעם הבאה נעסוק בהשתלות מן החי, ובעזרת השם לאחר מכן אולי ניגע בפרק הזמן שהוא בין החיים לבין המוות, וזאת תהיה שאלת הטיפול בגוסס, ניתוקו ממכשירי החייאה, אם מותר או אסור, וכן הלאה. שלום, שלום.